כן, איפה היינו? השופר היה... זה
ליום הזיכרון.
כן, התחלנו, כן. כן, אז מה שהרב תיאר זה שאומנם אנחנו הולכים לקראת שמיעת קול השופר, אבל אנחנו רופים לשמוע את קול השופר של בית המקדש, שיש בו גם שופר וגם חצוצרות. אז מה העניין? מה העניין בשילוב הזה בין החצוצרות לשופר? יום הזיכרון, יום התרועה, הלא הוא היום הגדול והקדוש לאדוננו, שהננו מבליטים על ידי שופרותינו את החגיגיות הנצחית של נצח ישראל. זה בעצם העניין של ראש השנה. דיברנו על זה כבר, לא? דיברנו על נצח ישראל? בקשר שלו לראש השנה, עוד מישהו שאל מה הקשר בנצח ישראל לראש השנה. טוב, לא משנה, נקרא את זה. קול השופר. כן, דיברנו על המושג הזה של הנצח, זאת אומרת, העולם האידיאלי. שזה בעצם התפילה שלנו בראש השנה, להגיע לאותו עולם מתוקן. קול השופר קורא באוזנינו את הכרזה האדירה של אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל. ובתקופתנו זאת, כמה עמוק צריך להיות אצלנו הרושם של ההפגנה הקדושה הזאת. על אף כל צרינו וסותני נפשנו, אומרים לכו ונחדם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. אשר סביב שטו עלינו בכל תפוצותינו בגולה, גם פה על אדמת קודשנו גאון עוז לנו. כן, זאת אומרת, זה שהגויים רוצים להכריד את עם ישראל, זה בדיוק אותה מלחמה. אותה מלחמה בנצח. כן, משמעות האלוהית של החיים שמתגלה דרך עם ישראל. ולכן ההכרזה הזאת היא דרך השופר על השייכות של עם ישראל לנצח, לעולם אלוהי שיש לו מגמה אלוהית. זה בדיוק התשובה לאותם עמים שמנסים להרע לנו. אמנם תודה. ההפגנה הנשמתית הרי כפוליים. שהרי אנחנו חיים בתוך הטבע המקיף אותנו בחוקיו. תודה רבה. ואיננו מצווים להתהלך עמהם בקשר קדושת התורה והמצווה. את חוקותיו תשמור וחוקים שחקקתי בהם שמיים וארץ. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבטא אידיאליות בתוך החיים הגשמיים. זה הכוונה להתהלך עמהם, כוונה עם החיים הטבעיים, החומריים, בקשר לקדושת התורה והמצווה. זאת אומרת, עם שייכות לאידיאל אלוהים. החוקות שאנחנו שומרים, זאת אומרת שהכוונה בפשט של הפסוק על המצוות, על פי דרשת חז"ל, זה אותם חוקים של שמיים וארץ. כן, זאת אומרת שמירת המצוות שלנו היא משתלבת בתוך כל המרחב הטבעי של ההוויה, של המציאות. אמנם הננו גם כן מאוגדים עם כל המעשים אשר רוח האדם הולך ומחדש אותם עם כל הטכניקה כולה. וכל הסתעפו יותר. זאת אומרת, חוץ מהמעשים של הטבע, יש לנו גם את הדברים המלאכותיים שבני אדם ממציאים. גם איתם אנחנו חיים. הוא חושב שאנו מתהלכים עם חוקי הטבע בהתאמה לדבר השם ואור תורתו. כן, אנו מתהלכים עם חוקי הטכניקה. חייבים אנחנו ללכת בהם גם כן בהתאמה עם חוקי התורה ויפעת אורה. כן, זאת אומרת, כמו שבתוך העולם הטבעי, שהוא פרי יציר כפיו של הטבע שחקק הקדוש ברוך הוא בעולמו, שאנחנו צריכים לחיות בהם מתוך האידיאל האלוהי, כך אנחנו צריכים לחבר את האידיאל האלוהי לתוך המרחב המלאכותי שבני אדם יוצרים. גם המרחב המלאכותי הזה צריך לבטא את אותו אידיאל אלוהי. כן. לא, פה הוא מדבר יותר על העניין החומרי. וימצא שיש לנו יהדות טבעית ויהדות טכנית. כן, מה זה יהדות טבעית? החיבור של המגמה האלוהית אל הטבע החומרי של העולם, ויהדות טכנית זה החיבור של המגמה האלוהית אל המרחב המלאכותי של היצירה של בני אדם. היהדות הטבעית מובעת היא בתקיעת השופר הכלי הטבעי. אמנם היהדות הטכנית היא מובעת בתקיעת החצוצרות כלי המעשה, או כלי המעשה המתוקן בפעלו של האדם באומנותו הטכנית. זאת חצוצרה היא בעצם כמו שופר, רק השופר הוא טבעי וחצוצרה היא מלאכותית. ואם אמרנו שהעניין של תקיעת השופר זה ההשתייכות שלנו לנצח, כלומר ההשתייכות שלנו גם האלוהית, לאידיאל עליון, אז זה בדיוק העניין שאותה תקיעה, אותו אידיאל אלוהי צריך להיות בתוך המציאות של הטבע הגשמי, בתוך המציאות של המלאכותיות הגשמית שבני אדם יוצרים. השאיפה האמיצה שלנו היא להרים קרן בין שני חלקי היהדות הללו, הטבעית והטכנית. אבל כדי להתאים התאמה גמורה לחיינו את כל המשאלים הטבעיים והטכניים יחד, על פי התורה והמצווה, איננו יכולים להוציא לפועל דווקא כשנפול לחיינו הכלליים השלמים. זאת אומרת, מתי אנחנו נצליח לרומם את מדרגת החיים בכל המרחב הזה, הטבעי והמלאכותי? רק כאשר עם ישראל יחיה חיים שלמים. שהסימן לזה הוא כשנזכה לשוב ונווה קודשנו בכל עודו והגרו. הסימן לשלמות החיים של עם ישראל זה בית המקדש המכון. כל זמן שאין עם ישראל אין בית מקדש, החיים שלנו הם לא חיים שלמים, הם חיים חסרים.
לא מחילה, אז אם לבית שני שבונו את הבית, בעצם אם לא הקדימו את המאוחר, כלומר צריכים להיות אולי את עם ישראל יותר טוב, מוכנים טוב, ואז תוצאה כי צריך להיות. הרב מתאר שזה תוצאה, פסגה.
כן, אבל אנחנו לא יודעים בשאלה מתי צריך לבנות את הבית.
אז למה המדריכים הרוחניים אז המנהיגים הנהיגו ככה?
בגלל שבאמת, אז זה השיקום של בית המקדש הראשון.
זה לקרבת זמן, לא?
כן, בסך הכל עברו 70 שנה.
אז כאילו, שם הייתה הוראה של מרים, כאילו?
הייתה גם הוראה של הנביא. הנביא גם עבר את הדבר.
זו, זה לא סותר את המהלך פה? כאילו...
זה לא סותר, הוא לא מסביר עכשיו מתי זה צריך לקרות, כמעט מתי תבנה אותו.
לא, הוא תמיד רומז פה שזה לא יקרה עד שזה יהיה מצב שלם.
כן, אבל הוא לא מתכוון להגיד שתבנה, ואין לך מבנה ושלום עליך נפשי. בתל אביב נמצאים במסעדות עד 2:00 בבוקר, ועל הר הבית יש לנו בית מקדש ושלום על ישראל. זה לא הנקודה, אבל הוא מתכוון להגיד שנזכה לשיר את דברי קודשנו בכל דבר דבר, הכוונה שאנחנו כעם עומדים אחרי בית המקדש. כן, שעם ישראל כעם, לא חושב שזו אגודה של דוסים שדואגת שיהיה במבנה כזה על הר הבית. שעם ישראל כעם ברמה הלאומית שייך למושג הזה של רבי המקדש. עכשיו, האם צריך קודם כל לבנות אותו עוד לפני זה שעם ישראל כעם עומד מאחריו או לא? זה לא הסוגיה של דבר פה. או שכן או שלא, זה לא קשור למה שעומד פה. כשאנחנו כשנעמוד לפני השם במקום נויו של עולם, כשנעמוד אני מתכוון להגיד ככלל ישראל, כן, עם ישראל ככלל עומדים לפני השם במקום נויו של עולם בבית קודשנו ותפארתנו, כשמקדש מלך ואין מלוכה לנו יהיה משוכלל בהדרו, אז יש לנו חיים שלמים, אז עם ישראל שייך לחיים שלמים. אמנם גם כאשר היד השלוחה במקדשנו שברה את חוסננו, אל תשמח אויבתנו לנו. זאת אומרת, גם בזמנים שבהם עדיין העמים שפגעו בנו לרעה הם עדיין ממשיכים לפגוע בנו, אז אנחנו כן שייכים גם בזמנים קשים כאלה אל האמת הגדולה הזאת, אם כי עדיין אנחנו לא חיים אותה בשלימות. אמת הדבר שהיד הרשעה יכולה היא להשתלח ביהדות הטכנית, עוד אחת הוצרות נלקח ממנו לשעה, אבל הכל יודעים שהטכניקה כולה רק על הטבע הייתה נמיוצדת, והיהדות הטבעית שלנו אין שום יד של צער יכולה לשוברה. זאת אומרת, כשאין בית מקדש אז שופר ממשיך, אבל חצוצרות כבר לא קיימות. כמו שקורא זה היהדות הטכנית, הכוונה היא את ההשפעות שלנו שהן באות בתוך המרחב המלאכותי שבני אדם יוצרים. זאת אומרת, זה כאילו כמו איזה קומה נוספת, זה נלקח מאיתנו, אבל יש אצלנו קומה בסיסית של שייכות אל האידיאל, של שייכות אל האמת, קומה טבעית יותר. זה גם הגויים לא יכולים לקחת מאיתנו. בזה הננו החסינים והעזים שבאומות, ולעולמים נשאר בידינו השופר, ולכולו הננו מתעודדים ובטוחים בשאיפתנו המנצחת שבמהרה ישובו לנו גם החצוצרות. היהדות הטכנית תופיע עלינו בקרוב בכליל תפארתה, והיא תפאר גם כן את היהדות הטבעית שלנו שנקלו ממנו הודה והדרה בתקרת יד האויב שלך בקודש. היהדות הטכנית, כמו שאמרנו, זה המרחב השני, כן, הנוסף שהוא משלים והוא ודאי מרומם, אבל הוא לא הדבר הכי הכי יסודי. ובחצוצרות בכל שופר נריע לפני המלך השם בבית נכון ונישא, ונלמד את עצמנו ואת כל עמי הארץ אשר יראו כי שם השם נקרא עלינו. כי הטכניקה האנושית נוצרה כדי לשמש את העולם ואת החיים הנועדים על פי דבר השם להיות חיים תמימים וטהורים, כאשר עשה אלוקים את האדם ישר. והיא צריכה לא לבלע ולהשחית, אלא להיעשות תפל לקיומו של העולם בתארת טבעו הבריא והרענן על פי מהלך חוקי הטבע, אשר ברא אלוקים חיים ומלך עולם להחיות בהם את בריאותיו. כן, זאת אומרת, השכלול, מה שבני אדם יוצרים בעולם, לא נועד כדי להרוס ולקלקל את הטבעיות של החיים. כן, בין בהקשרים הטכנולוגיים חומריים, בין בהקשרים הרוחניים. כן, היצירות האנושיות, כן, הם באו בעצם ליצור, כן, עוד קומה נוספת לשכלל, הם לא באו להרוס. וגם אותה יצירה אנושית היא צריכה להיות מותאמת לאותה מגמה אלוהית, ונזכור גם ובייחוד אז בימי גדולתנו ופערינו, כי השופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצוות היום בשופר. אשר העם יודעי תאורה, השם באור פניך יעליך.
השופר מאריך זה כאילו בטבעיות, במשך ההיסטוריה, הרי שהשופר הוא יתמיד, זה הרעם שלנו?
לא, שופר זה בעצם הקשר הטבעי שלנו אל העניין האלוהי, דרך הטבע הגשמי של החיים, הטבע הפשוט של החיים. אז זה דבר שתמיד נשאר לנו, הגויים לא יכולים לפגוע בנו בנקודה הזאת. טוב, מה אנחנו נעשה בינתיים? נשאיר את הסוכה אחת למתי? מה?
הזמן עכשיו עכשיו זה לא, זה פסקים היפה.
מה?
זה ממור יפה פה. טוב, תראה, בסוכות יש בין הזמנים.
טוב, אין לנו זמן, נכון? חוץ מהיום ובלי שבוע הבא כבר. אין.
פשוט שבועיים.
עוד שבועיים זה היה יום כיפור. בדרך יהיה פה איזה משהו. חזקה להגיבה שתעשה איזה משהו. טוב, הסוכה היא אחת. כל האזרח בישראל שהוא בסוכות. האמת שכל ישראל רואים נשב בסוכה אחת. סוכה חפזן עמוד ב'. יש הפרש גדול בין תפיסת החיים שהיא באה על ידי כוח הדמיון של האדם היחידי או החברה הציבורית בכלל בתפיסת החיים הבאה על ידי בהירות השכל אשר שהוא ניצול מפגעי הדמיון. זאת אומרת, אפשר לומר במילים פשוטות, יש השקפת עולם שמה שמניע את האדם להתבונן ככה למציאות זה הדמיון, יש השקפת עולם שמונעת מכוח השכל, ואלה שתי השקפות עולם שונות לחלוטין. השכל, מפני שכשהוא עומד בבירורו הרי הוא דן על כל הדברים כמו שהם, לא רק כמו שהדבר נתפס בציורו הפרטי של האדם, אלא הוא דן על עצמותם של הדברים, בין שום הפרש, בין אם הוא יכול להגיע למטרתו, להשיג באמת את הדברים כמו שהם, או שלא יכול להגיע למטרתו זאת. אבל החפץ השכלי הרי הוא תמיד להגיע לאמת ולהכיר את דברים כמו שהם. במשפט אחד, השכל קולט את המציאות בצורה אובייקטיבית. השכל כאילו עומד מבחוץ ומשקיף על המציאות בלי אמוציות, בלי לערב את עצמו. זה היכולת של השכל. זאת אומרת, אני לא מתכוון לומר שתמיד שאנחנו משתדלים להבין בשכל אנחנו מגיעים לרמה הזאת של האובייקטיביות. כי אנחנו הרבה פעמים מערבים גם הרגשות ודמיונות בתוך ההשקפה שלנו. אבל אם נצליח לכבוש את ההשפעות של הדמיון והרגש ונשקיף על המציאות מתוך השכל, אנחנו נקלוט אותה בצורה אובייקטיבית, בצורה קרובה אל האמת. זה בשכל.
אם הדמיון יכול לדון לעצמות הזה, תוכל נקודה סובייקטיבית
שמה? דמיון ורגש זה תמיד סובייקטיבי.
אז איך הוא יכול לדון על
עצמות? איך הוא?
יכול לדון על העצמות של
הבית. של הדבר. זה באמת יש בו בעיה, אכן הוא לא יכול. אז הוא מצייר לך עולם. הוא
דן על העצמות.
למה? הוא מדבר על השכל בינתיים.
מי עוד?
שכל.
רק על השכל.
אתה מדבר רק על השכל. שכל יש בו דבר הוא דן על כל הדברים כמו שדן על עצמותם וכולו. זה בינתיים השכל. עכשיו הוא נראה בדמיון. מה שאין כן, החפץ הדמיוני. עכשיו מתחיל להסביר מה קורה בדמיון. הדמיון אין לו שום נטייה כלל להגיע להשגת של דברים בבירורם. הוא לא מסוגל. אלא הוא משתוקק לצייר דברים כפי מה שהם ניתן לצייר בחוק המצייר הפרטי האסור בדמיונו. זאת אומרת, בקליטה סובייקטיבית. זה מה שהדמיון עושה.
אבל לפי מה שרגע מה שמשיך את אליהו, אז אני מדמיין או מתקשר לקדוש ברוך הוא, אז נכון שיש לו, אין לו הצערה, כי הדמיון שלו טהור, אבל עדיין הקלידה היא דמיונית,
נכון.
אישית.
אחר כך זה עיבוד של השכל. אבל בגלל שהדמיון שלו טהור, אז יכול להיות מצא להשכלה שתבוא מתוך הדמיון הזה.
זה
כל
הנביאים
שקליטה
דמיונית?
כן. אין אפשרות לא לדרך הדמיון.
גם את משה?
רק הרמב"ם כותב שמשה רבנו זה לא היה. אבל זה רק הרמב"ם ורק משה רבנו ולא יהיה דבר כזה לעולם. ולא היה ולא יהיה. בסדר? אחרים כותבים שגם משה רבנו זה היה דמיוני.
ספר העיקרים גם כותב לנו שעוד
אדם. ש?
גם אותו גם כמו.
ספר העיקרים הוא מלקט כזה. מביא את השיטות. כל הפעמים. ובשביל כך, כל זמן שהאדם הוא קשור בכבלי הדמיון בחייו, בואו ניתן המחשה לעיקרון הזה. לדוגמה, שואלים אותך, תגיד, מה אתה אומר על פלוני? נניח שאותו פלוני פגע בך, יהיה לך מאוד קשה להגיד על הדברים טובים. מאוד קשה. למה? מה מפריע? הרגש. הרגש שלך מתה מאוד את המסקנות שלך ביחס למציאות. אבל אם תנסה לכבוש את הרגש הזה ולתאר את פלוני, אתה תאר אותו בצורה חיובית, אם אכן יש בו דברים חיוביים. זה היתרון של השכל. של השכל אין דבר, אין לו את העניינים הללו.
מגיעות.
אם אתה מצליח להשתחרר מהשפעות של הרגש והדמיון, אז אתה תצליח לתאר את הדברים בצורה שהיא לא סובייקטיבית.
מתחבר קצת על זה של חלון, שבחלון בעצם אנחנו, הדבר השונה מבחיים, שאנחנו רואים את עצמנו. שאנחנו רואים גם את עצמנו בדרך כלל אנחנו מתנהגים, ותוך זה יש גם רגש.
זה החלום, החלום ברור שהוא כזה, כולו סובייקטיבי. אתה חלק מהעניין גם שם בתוך החלום. ובשביל כך, כל זמן שאדם הוא קשור בכבלי הדמיון בחייו, הרי תפיסתו המחשבתית היא רק תפיסה פרטית, וזה גורם שאי אפשר כלל שיתלכדו הדעות ויתאחדו באגד אחד, כל זמן שבני אדם אינם מסורים לחיים הדמיוניים שלהם. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? שהדמיון הוא יוצר תפיסה סובייקטיבית. אומר הרב, בעצם זה גורם לך להיות אדם שחי עם עצמו. לא מסוגל לצאת מהפרטיות שלו כלפי איזשהו רעיון כללי. פה הוא מסביר את עומק העניין של הקשר בין אגואיזם לבין נהנתנות חומרית. זאת אומרת, נהנתנות חומרית זה בעצם חיים של חיכוך גדול מאוד עם הדמיון והרגשות, בכלל זה גם זה לא הרגשות המעודנות, זה הרגשות הגסות שבאות כתוצאה מהדמיון. אז אתה כל הזמן חי עם, עם, עם עצמך, וכן זה גורם לאגואיזם הזה, לניתוק מאיזשהו דבר כללי. כי רק תפיסת החיים השכלית, מפני שהיא לפחות שואפת להכרת הדברים כמו שהם עומדים מחוץ למעמד הפרטי של המצייר ביחידותו, הכרה זו עלולה היא לקשר קשר של אחדות בין אישים שונים ובין חבורות שונות, מפני שהבהירות השכלית שהיא תפיסת חיים כוללת המחלטת הפרטים היא מאחדתם. כן, אז אומר פה הרב, תפיסת חיים שכלית קורא לזה שואפת להכרת הדברים. כמו שאמרנו, לא, אנחנו לא תמיד מצויים בתפיסה האובייקטיבית של השכל, הרי השכל שלנו הוא מתאחר כתוצאה מהקשר שלו אל הרגשות ואל הדמיונות שמצמצמות אותו. אבל בכל אופן, יש פה איזושהי שאיפה להשתייך אל הדברים כמות שהם מחוץ לפרטיות של האדם, וזה גם מה שמאפשר להיות קשור לפרטים אחרים. כי כשאדם יוצא מתוך הפרטיות שלו אל המרחב שמחוץ לו, אז הוא נפתח גם כלפי מן האדם אחרים. עכשיו פה הוא כותב עוד משפט, זאת אומרת, לא רק את הנקודה הזאת שאתה יוצא מתוך הסובייקטיביות שלך, אלא הוא כותב מפני שהבהירות השכלית שהיא תפיסת חיים כוללת המאחדת את הפרטים היא מאחדתם. זאת אומרת, מה פירוש שהיא מאחדת את הפרטים? היא מאחדת את הפרטים במובן הזה שהיא לא מצמצמת אותם לתוך מסגרות מסוימות שהסובייקטיבית מצמצמת אותם. זאת אומרת, השכל מצליח לראות כל פרט כמו שהוא, וגם כן לראות את הפרטים לא רק דרך הנקודה שמתחברים אל מי שמשקיף עליהם, אלא אפשר לראות את הפרטים גם דרך שקושרת אותם בינם ובין עצמם. כלומר, בקליטה הדמיונית הסובייקטיבי, אז המבחן הוא הקשר שלי המתבונן אל אותם פרטים. זה בעצם מה שמגדיר אותם, זה מה שקובע אם הם כאלו או אחרים, כן? זה מה שיקבע, כמו שאמרנו מקודם את הדוגמה, אם הם טובים או רעים, מידת הקשר שלי עליהם. אז ודאי שזה מנתק אותם מהמכלול או המרחב הכולל שאליו הם שייכים.
אין לדיון מקום לומר משהו על הקשר ביניהם.
אין אפשרות, כי אתה לא קושר ביניהם, אתה רק רואה אותם על פי מה שהם מציירים אצלך. כל חטאות האדם שנמשכות מפני התקבורת של הגסות החומרית על העדינות הנשמתית, שזה המקור לכל החטאים, שיש חומריות שמתגברת על הרוח, הן אותם חטאות האדם הן גורמות שברוחו של האדם מתגברת תפיסת החיים הדמיונית שהיא בטבעה פרטית, ובשביל כך אי אפשר כלל שיבואו אנשים לידי אחדות מוחלטה בדעותיהם ורגשות חייהם העצמיים, כל זמן שכוח הדמיון הבא מתוך ההשפעה הרוחנית הירודה הזולפת על הרוח מצד הכוח החומרי שבאדם, הוא השולט על המערכת של החיים היחידים והציבוריים. זאת אומרת, מה גורמים החטאים? החטאים פשוט מגבירים את הדמיוניות, כן, את ההשפעה של הצדדים הנמוכים. ולכן החטאים גורמים שבני אדם לא מצליחים להתאחד. למה? כיוון שכל זמן שכוח הדמיון הבא מתוך ההשפעה הרוחנית הירודה הזולפת על הרוח מצד הכוח החומרי שבאדם הוא שולט על המערכת של החיים היחידים הציבוריים, אז, 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 אז ממילא אין שום אפשרות שאתה תצא מתוך הפרטיות שלך. אתה שקוע בה, אתה כל הזמן מתחכך עם ההרגשות שלך, עם הדמיונות שלך, עם אותו מרחב של חיים שמצוי בך, בלי שום אפשרות לצאת מגדרך כלפי משהו מעבר. וזה מה שהחטאים גורמים. ועל כן כל זמן שהאבונות מקשרים את החיים בחבליהם, אי אפשר לקוות לשיווי בדעות ולאחדות של שלום. כן, זה יוצר פירודים. אבל אחרי אשר אור התשובה הופיע בעולמים, על ידי קדושת יום הקדוש, יום הכיפור, וכל ישראל יתארו מחילת החטא, אז התוהר הנשמתי מתגבר בקרבינו. זאת אומרת, יום הכיפורים, כיוון שהוא מתאר את הנפש מן החטאים, הוא משחרר אותה מהסובייקטיביות של הדמיון. מפגיש אותה עם מרחבים מופשטים יותר של שכל. ובמקום הדמיון המטעה, יבוא השכל הטהור הגנוז במערכי נשמתנו להאיר את אופק חיינו. הקרני הוד מאורה של תורה מגרשים את צלילי הדמיון המטעה מקרב נפשנו. כן, תורה זה שכל. אז כאשר בא אחר כך החג הקדוש, חג הסוכות, ההולך ובא עלינו לתורה, היינו כבר מתקשרים לבוא על ידי טהרת השכל המאיר עלינו, לידי תפיסת החיים העצמיים השופעים מקור האמת המוחלטת עלינו. כן. אז פה מתחילה להיווצר אצל האדם השקפת חיים שהיא תולדת השכל, והשקפה הזאת מפגישה את האדם עם המקור האלוהי של חייו. ועל ידי זה יכולות הן הדעות המופרדות על ידי צילי המחשקים של הדמיון להיות הולכות ומתאחדות. זאת אומרת, מה זה הולכות ומתאחדות? הכוונה היא שיש פה דעות שמתבטלות כתוצאה מהמהלך הזה. המתאחדות, הכוונה שיש פה השקפת עולם, השקפת עולם כוללת שנותנת מקום במרחב הכללי לכל דבר שמבטא את המגמה האלוהית הכללית. זה המשמעות של ההתאחדות בדעות הללו. תחת המאפל של הפירודים והמסתמות, ריבי המפלגות והסכסוכים האישיים המשחיתים בנו כל חלקה טובה ברוח ובחומר, יבוא האור הטהור הנאצל על קדושתה של הסוכה ומגרש מאיתנו את צלילי הבלהות של דמיונות המתאים. זה בעצם מה שחז"ל פה אומרים, שיש מושג כזה שנקרא סוכה אחת של כל ישראל. זאת אומרת, ההתנקות מן החטאים שמשרישים את הגופניות, שמייסדים את הדמיון, שמצמצמים את האדם כלפי פרטיותו ואי האפשרות שלו להתחבר למכלול רחב יותר. ואור תורה וזוהר יראת שמיים ואהבת אמת הולך ומתפשט על כל מהותנו לאחד על ידם את הרעיונות למיניהם, ואז הריינו מתעלים ומגיעים לקראת האחדות השלימה הראויה להיות מופיעה באור קדושתה על כל פזורי ישראל כולם. כל ישראל נעשים ראויים לשב בסוכה אחת. בעצם המאמר הזה מתאר איזשהו, הייתי קורא לזה, תהליך שאנחנו כל הזמן מצויים בתוכו ומתמודדים איתו. פה מה שתואר זה צד אחד של המטבע. זאת אומרת, השלילה שיש בדמיון, אבל גם בשכל כשלעצמו יש לנו בעיה, כי אם כי השכל, כמו שאמרנו, הוא יותר אובייקטיבי, הוא לא, הוא מצליח יותר לקלוט את הדברים כמו שהם, אבל יש בו חיסרון גדול שהוא מנותק, אין בו חיות של חיבור. זאת אומרת, הנתק הזה יוצר חוסר קשר בין האדם המשקיף כלפי המציאות, ולכן אנחנו חייבים את היחס החיוני החם המחבר אותנו למציאות של הדמיון. אז תראו את דבר אבסורד, יש פה כאילו שתי תהליכים סותרים וכל אחד מרובד בתכונה אחרת. זאת אומרת, השכל הוא בעצם גורם לנו להיות קשורים אל המציאות כמות שהיא ולא לצמצם אותה לתוכן, אבל מצד שני הוא מנתק אותנו ממנה, הוא קר, כן? הדמיון מחבר אותנו אליה, כן? ובמובן הזה הוא יוצר בינינו לבין האמת חיבורים גדולים יותר מאשר השכל, אבל הוא מצמצם אותה לתוכן. זאת אומרת, כל אחד מהם, אני אומר, מבחינת הקליטה של האמת האובייקטיבית, לכל אחד מהם יש יתרון. השכל, כמו שדיברנו, זה כל מה שהפסקה הזאת באה לעבר. אבל גם לדמיון יש יתרון בקליטה של האמת האובייקטיבית. כי הדמיון מאפשר לנו לגוע בה. לגוע באמת הזאת. מה שהשכל, הוא תמיד יישאר חיצוני לה. כמה שהוא יהיה טהור ואובייקטיבי, אבל הוא תמיד כמו משקיף מבחוץ. אז לכן להכיל אותה, כן, נקרא לזה לגוע בה, באמת, בנקודת האמת, הדמיון יש לו יתרון. אז מה עושים? מוכרחים לתאר את הדמיון. זה מה שצריך לעשות, זה התהליך של העבודה שלה. כל העבודה, כן, העבודה הרוחנית של קיום תורה ומצוות וכל המדרגות של ההתפתחות של האדם, זה תארת הדמיון. לתאר כל הזמן את הדמיון. איך אנחנו תארים את הדמיון? יש לנו שני אמצעים. האמצעי המרכזי זה לימוד תורה, שהוא פועל בשתי נקודות. אחד, הוא משכלל את השכל במובן של השכלה. דבר שני, יש בו את הכוח המתאר הסגולי של לימוד תורה.
זה לא מקניח את החיות?
לימוד תורה?
בת השכלי הזה, הקר הזה,
הביטי. לימוד תורה הוא לא קר. בגלל שהוא נוגע גם אל הדמיון, אז יש בו חיות. אם כי לא באותה מידה של, של דברים אחרים, כמו מצוות. אבל ודאי שיש בו חיות.
כמו נגיד שלאבדי, לא יודע אם זה מביאה כמו שאני אומר, אבל דוגמה שחזל אומרים שאדם שהולך לשוק, ולחכם ייקח איתו עם הארץ. זה לא דווקא קצת טכני שהוא לא מכיר את זה, אבל כאילו, פחות חיבור לארציות הזאת, אז הוא...
נכון. ברור שכל שכליות, ברור שכל שכליות היא יוצרת איזשהו נתק. אבל תורה, בגלל שעניינה הוא לחבר את העניין האלוהי למציאות, אז היא לא יוצרת נתק כמו שחומת חול יוצרת. שיקוע בחומת חול לא מגדל את הרצון, את הרצון של האדם. הוא לא מגיע לרובדים האלה, הוא פועל על השכל. זה עניין אחד. עניין השני זה מצוות. מה מצוות עושות? המצוות פועלות להכשיר את הגוף. כן, אם אמרנו שהגוף יוצר השפעות גופניות על הנפש, מלא הוא יותר מחזק את העניין הדמיוני, אז כאן באות המצוות. כן, שהמצוות זה בעצם חיים, מצוות זה כאן מצוות ועבירות, כן, שאדם מתרחק מעבירות ומקיים את המצוות, זה חיים מעשיים, שמתוך שאדם חי אותם, אז הנפש שלו פנימה מתהרת. העבירות גורמות שקלקולים, שבין כתוצאה מהגופניות וטמטום החטא, לא קיימים אצל האדם, והמצוות הן בבחינת דבר שהוא מוסיף, מוסיף עוד שכלול ועוד קומה.
עכשיו שאלה כאן, הרב אומר פה שלכאורה המהלך הזה יביא, אם נלך איתו נכון, כמו שהשכלות יהיה שורטת יותר, או התפיסת החיים הזאת, אז ממילא יהיה לנו שלום בעולם, בעם ישראל, סיכוי להגיע לזה. אבל יש מאמר שהרב הוא אומר, שצדקה עשה הקדוש ברוך הוא שהוא את כל הכישרונות הוא חילק בין עמים, בין אנשים, נכון?
כן.
ולכאורה החילוק הזה הוא זה שקוראים למלחמות, כי זה מאבקים, מי מדגיש את הדגש הייחודי שלו. אז איזה צדקה יש בזה? כלומר, זה קצת סותר את זה, כאילו... הקדוש ברוך הוא עושה מצד אחד מהלך אחד שמדגיש, והוא זה שתוקע את המהלך.
כן, אבל זה לא סותר. זה מצריך התמודדות. צריך התמודדות, זה העבודה. זה לא סותר.
אז איך העולם יגיע להכרה הזאת ש...
שהוא יתאר, יצא מחיים דמיונים.
אבל הוצאת הייחוד שלי היא גורמת לי קצת לדכא את הצד השני.
לא, היא לא תדכא.
לחם בלכור.
לא.
מה עולם משנה כאילו בהתנהלות שלו מעכשיו לבלם?
תפיסה אחדותית. תפיסה אחדותית זה לא אומר שאני לא מניף את הדגל שלי. אני מניף את הדגל שלי, אבל אני מאוד רוצה שגם אתה תניף את הדגל שלך. כי הדגל שלי הוא בצבע אחד, ויש עוד צבעים בעולם. זה השקפה הזאת. עכשיו, גם כשאני נאבק בך, אני נאבק בך רק כדי שאותם השפעות מיותרות שנמצאות אצלך, שאתה חורג מה... תחום שאתה צריך להשפיע, מהמרחב שאתה צריך להשפיע, לא תהיה לקיימות.
אז כרגע העמים או בני אדם שנחיים לא מבינים את הדיוקים האלה, את הניואנסים האלה, מה צריך
להוריד, מה צריך? אין להם תפיסה מהאחדות, הם לא חייבים תוך מגמה אחת.
שתהיה מגמה אחת, אז נוכל להשוות, כאילו, להבדיל.
אתה נותן מקום, אז, לכל דבר. כשיש מגמה אחת, אז בחלקים...
אבל נדע אבל להבדיל, כאילו, בין ההשפעות הסרות, העמים נצרכות, לבין האמת.
אתה לא תדע, אבל אתה תחתור לזה. רגע שאתה חותר לזה, תראה, זה כמו חברה של אנשים. כל חברה של אנשים יכולים להיות מריבות ויכולים להיות בשלום. אז אנשים שחיים בשלום זה יכול להיות משתי סיבות. או כי אף אחד מהם לא אמביציונר. גם יכול להיות. אף אחד מהם לא רצון לממש את הנקודות שיש בתוכו. אז אף פעם אין מאבקים. מה הם יראים? כולם אדישים, לא אכפת להם. אבל הם יכולים להיות גם בחברה של אנשים אמביציונרים אם יש בהם השקפה של ענווה. זאת אומרת, השקפה שבעצם תופסת שהמציאות היא מכלול אחד. אנחנו כחברה, אנחנו בעצם ישות אחת, ויש בנו כוחות שונים. ואני מבין את החיסרון שלי, ולכן אני חושב שלפלוני יש מקום. כי הוא מבטא איזשהם צדדים שאין בי.
אז תיאורטית השיטה הזאת יכולה להיות גם כבר היום?
ברור.
להשליח?
בזוגיות זה חייב להיות ככה, אחרת יהיה גירושים. חייב להיות ככה. אם בני זו, כל אחד יתייחס לעצמו במובן של יש לי משהו שאני חייב לבטא אותו ואני לא מבין שזה משהו מסוים ויש לשני גם מקום לבטא אפילו באותם נקודות עצמן אז אי אפשר לחיות לכן זה נקרא כלולות חייבים להיות קצת כלליים אבל זה קטן עוד צריך לכלול עוד יותר אדם צריך לכלול את האנשים שהוא חי בתוכם את הקהילה שלו, צריך לראות את העיר שלו, צריך לראות את העם שלו. אחר כך, מי שיותר משוכלל, אז הוא מצליח לכלול גם עמים אחרים. אבל זה לא חוכמה לכלול עמים אחרים, אם יש לך זהות עצמית לאומית. זאת אומרת, ככל שאתה תהיה יותר חזק ברגש הלאומי, יהיה לך יותר קשה להכיל עמים אחרים. כמו שאמרנו, מי שעתיש כלפי מה שיש בו, קל לו להיות קשור לכל מיני דברים מחוץ לו. אז יש כאלו שהניפו את הדגל של האוניברסליות, אבל זה לא לשבחם. זה פשוט אדישים כלפי הלאומיות, כלומר אדישים כלפי מה שיש בהם.
זה לא מרצון לקפוץ לרשע הבא?
לא רוצה לקפוץ. זה פשוט חוסר מודעות לנקודה שיש בך. אז זה מה שיצר את האדישות. מה אכפת לך ממשהו אחר, משהו שלי? ברגע שאתה חדור ברגשות לאומיים, אתה מבין מה אתה צריך לבטא כעם ישראל, אני חושב שלנו. ואז אתה מתחיל לחוש מאבק. אתה מבין שהעמים לא נותנים לך פה לשבת בשלווה, מכל הבחינות. ואז כדי באמת להיות פטריוט של אוניברסליות, אתה צריך הרבה עבודה. זה לא בא באיזה שחרור כל מיני מילים חסרות משמעות. זה דומה לאותו אחד, כמו שאמרנו. שהוא יכול להגיד שהוא הכל בעד כולם, ובעד כל המפלגות, בעד כל זה, כי הוא עד נשתפה כל דבר, אז מחפק לשמם, משלם מי יהיה בשלטון, ומה זה משלם מי יגיד מה, ו...
בתפיסה שיחית זה בעצם שהעולם יכיר באמונה באשם, שהגדיר זה בצורה כוללת אותם?
אבל המילים האלו הן מדלגות על כל המשמעות הרחבה שלהם. אחר הדבר אמונה באשם, כזה משהו שתתפלל כל יום, וזה יתקש גם איתו. אני לא אדבר את זה בצורה יותר חבר, אני מקבל את צורה חבר.
כאן, בשעה שהוא ניסה, שהוא רואה את זה דיורו, הוא דן.
שהוא לא מושפע מכם.